אנחנו אוחזים בברכות דף ב' עמוד א' בשורה השלישית. התחלת הסוגיה שלנו הייתה ציטוט מהמשנה, שרבי יהודה אמר שבעל קרי מברך לפני קריאת שמע ואחרי, לפני הלחם ואחרי. זאת אומרת, לפי רבי יהודה, בעל קרי עושה ברכות. שאלנו, הרי הוכחנו מהמשנה בהמשך, שגם לפי רבי יהודה, בעל קרי יש תקנת עזרה שהוא לא ידבר בדברי תורה, לא יקרא קריאת שמע. אז אמרנו, לא תימא המברך אלא מהרהר. תשובה ראשונה, במשנה שלנו, כשרבי יהודה אמר שהבעל קרי יברך לפניהם אלא אחריהם, אין הכוונה שהוא יברך בפה, אלא הכוונה היא שהוא מהרהר את הברכה.
למה כתוב מצד אחד מהרהר בליפו, ובצד אחר גם הוא משתמש במברך?
כי תנא קמא סובר שאפילו על המצוות דאורייתא של קריאת שמע בעל קרי רק יהרהר, אבל לא יברך בכלל, לא לפני קריאת שמע ולא אחרי. ועל המזון הוא עושה את הברכה דאורייתא, את ברכת המזון. רבי יהודה אומר, לא, גם שאר הברכות הוא יעשה בהרהור.
תנא קמא יש חילוק בין הרהור לברכה כאילו.
נכון, ואפילו הרהור תנא קמא רק מתיר לך במצוות דאורייתא.
אז אם אומרים שרבי יהודה אומר מברך,
ופירוש דברי מברך זה להרהר.
מברך ולא מהרהר.
אז אנחנו עכשיו רוצים לפרש, לפי התשובה הזו, שכשהוא אמר לברך, הכוונה היא על ידי הרהור. שכשרבי יהודה אמר מברך לפניהם ולאחריהם, הוא התכוון שיברך על ידי הרהור לפניהם ולאחריהם. ומעיד לרבי יהודה הרהור, רגע, רבי יהודה סובר שהרהור מועיל משהו? והתניא, בעל קרי שאין לו מים לטבול, קורא קריאת שמע, כל זה לא רבי יהודה, עוד רגע נגיע לרבי יהודה. קורא קריאת שמע ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה. ואוכל פיתו ומברך לאחריה ואינו מברך לפניה. אבל מערר בליבו ואינו מוציא בשפתיו, דברי רבי מאיר. אז רבי מאיר הוא זה שסובר שהוא מערר את הברכות. רבי יהודה אומר, בין כך ובין כך מוציא בשפתיו. אז אתה רואה שלפי רבי יהודה אין לך את הפתרון הזה של הרהור. אז מה אנחנו רוצים לפרש שבמשנה שלנו פתאום הוא אומר שהכוונה היא תערר לפני ואחרי המזון. במשנה שלנו כתוב, יברך. בברייתא כתוב במפורש שרבי יהודה סובר לברך לפני המזון ואחריו ולא לערר. אז מה חזרה הקושיה? הרי אמרנו שלפי רבי יהודה יש תקנת עזרה, ובכל זאת אנחנו רואים עכשיו שרבי יהודה מתיר לי לברך לפני המזון ואחרי המזון. אמר אנחנו בר יצחק, עשן רבי יהודה כלכות דרך ארץ. רבי יהודה עשה את ברכת המזון, עשה יוצא מן הכלל, ואמר שאני מתייחס לברכת המזון כמו הלכות דרך ארץ. שלגבי הלכות דרך ארץ, רבי יהודה אומר לנו בברייתא שנראה עוד רגע, שמותר לבעל קרי ללמוד הלכות דרך ארץ. בואו נדלג לשורה השנייה לפני הרחבות. רבי יהודה אומר, שונה הוא בהלכות דרך ארץ. רבי יהודה אומר, הבעל קרי יכול ללמוד הלכות דרך ארץ. שאר הדברים, בעל קרי לא יכול ללמוד. אבל הלכות דרך ארץ, תראו לו. וממילא, רבי יהודה אומר, שהברכה לפני המזון ואחרי המזון, יש את הדין כמו הלכות דרך ארץ, שמותר לברך לפני ואחרי המזון, וזה הפשט במשנה, וזה הפשט בברייתא, בלי הרהור, אלא ברכה, שפה חזל עשו יוצא מן הכלל, שיברך. עכשיו שראינו מה שאנחנו צריכים מהברייתא, עכשיו נראה את הברייתא בכללותה. דתניא, הפסוק אומר, ועודתם לבניך ולבני בניך, ישנו מצווה ללמד תורה לדורות הבאים, יום אשר וכתיב בתרי, יום אשר עמדת לפני השם לוקחה בחורב. מה להלן בימה ובירה וברטת ובזיה, אף כאן בימה ובירה וברטת ובזיה. צריך להיות איזשהו יחס של כבוד, כשמגיעים ללמוד תורה, איזשהו יחס של דרך ארץ, מכאן אמרו, עזבים מהמצורעים ובאין על הנידות, מותרים לקרות פטרו ונביאים וכתובים ולשנות במשנה וגמרא ובהלכות ובאגדות. בן אדם שהוא תמה, למרות שיש לו תומה או נידה או זב או צרת, שילמד תורה אין בעיה, התומה לא מונעת ממנו ללמוד תורה. אבל בעלי קרי אין אסורים. למה? כי הקרי הוא בא על ידי קלות ראש, בן אדם מטיבו יש לו קלות ראש כשהוא עם אשתו, ובגלל זה הוא לא, הקלות ראש מחזיקה מעמד, וכשהוא יגיע ללמוד תורה הוא לא מסיים עם הקלות ראש כל כך מהר, צריך לעשות משהו לגמור עם זה. אז בגלל זה בעלי קרן אסורים. אז אני ציטטתי את זה אתמול בלילה, קיבלתי טלפון מבחור חרדי, חתן צעיר, ששאל אותי מה ההנהגה הנכונה בין חתן לכלה. אז אמרתי לו, מהגמרא הזו אנחנו לומדים שגם בן אדם קדוש וטהור, גם התלמידים של עזרא הסופר, ההלכה ציפתה שכשהוא עם אשתו יהיה קלות ראש. יש, נכון שיש קלות ראש שהיא לא תקינה, אסור להשתכר, יש דברים שההלכה אומרת לא לעשות, אבל ההלכה בכל זאת ציפתה שטבע של אותו מעשה, שבנם עושה אותו מתוך אהבה ומתוך טבעיות, אז זה גם כולל קלות ראש, והקלות ראש היא כל כך משמעותית, שגם אחרי המעשה, מטבע הדברים, הוא עוד לא יוכל להיכנס לרצינות של לימוד תורה. זאת אומרת, זה מה שחזל ציפו, זה הנורמה של אדם צדיק וקדוש, ואדם שטובל לקריו, אבל חזל ציפו ש... זה התנגן בצורה מסוימת, בצורה שהוא מבין אותה והוא מתחשב בה, וההתחשבות הזו היא גם כן שהוא לא כל כך רציני. אז זה כל כך שהוא לא רציני, שכשהוא חוזר ללמוד, הוא צריך ללכת למקווה לפני שהוא יכול לחזור לרצינות שלו ללמוד תורה. זה פשט בגמרא שראינו עכשיו, נכון? אז מהגמרא הזו הוכחתי לו, זה התקנה של עזרא על פניה. שימו לב ש... הגמרא, הברייתא לא מזכירה את עזרא. זה מעניין שהרמב״ם אומר שעזרא רק תיקן תבילה לקריאת שמע. חכמים פיתחו את תקנת עזרא לכלול גם כן את התפילה. הרמב״ם לומד שהיה פה השתלשלות. אבל בברייתא באמת לא כתוב פה, עזרא לא מוזכר בברייתא. רבי יוסי אומר, שונה הוא ברגיליות, ובלבד שלא יציא את המשנה. אם יש לו משניות שהוא רגיל בהם, שהוא יודע אותם בעל פה, אז הוא לא יעריך בהם, זה בסדר. אבל שלא יתעמק, זה רובד התקנה. אז עכשיו יותר מובן, אם אנחנו הולכים כמו הרמב״ם, שכל זה בכלל לא תקנת עזרה, אז בסדר, אז השאלה היא כמה חכמים החמירו על תקנת עזרה. אז כל אחד לפי שיטתו.
אז למה גם לא הרגיליות שיגיד?
לא רצו שהוא יתעמק בלימוד. זה הרובד שחזל רצו. לא לעקור אותך לגמרי מלימוד תורה, אבל בכל זאת שלא לא תתעמק כמו שאתה מתעמק כרגיל, בלי להגיע למקווה. רבי יונתן בן יוסף אומר, מציע את המשנה ואינו מציע את הגמרא. רבי נתן בן אבי שלום אומר, אף מציע את הגמרא ובלבד שלא אמר הזכרות שבו. ויש תוספות ביומה שדן, הרי לא אומרים שמות של רשעים, אז תוספות אומר, בגלל זה השם שלו היה אבי שלום ולא אב שלום. אב שלום היה רשע, אבי שלום זה השם של התנה שמופיע פה ובירושלמי, אבי שלום. שלום שיש לי הרבה גרים שרוצים לקחת את השם אב שלום. אני תמיד ממליץ להם לקחת את השם אבי שלום, לא אב שלום. ועוד לא היה אחד ששמע בקולי. הם לוקחים את השם אב שלום. בסדר? אז רבי נתן בן אבי שלום אומר, אף מציע את הגמרא ובלבד שלא יאמר הזכרות שבו. ומהגמרא הזו נראה לי מוכח שכשהם היו לומדים גמרא ומשנה, והיה ציטוט של פסוק, הם כן היו אומרים הזכרות שבו, הם היו אומרים את הפסוק עם שם השם, כן? הם היו מצטטים פסוק, הם היו אומרים שם השם, הוא אומר לי, בעל קרי שלא יזכיר שם השם. מה משמע מפה? שסתם אדם שלומד גמרא אומר את שם השם. סתם זה מעניין. יש עוד מקורות שמשמע ככה. או, זו השאלה, מי אמר? זו בדיוק השאלה. הרי לכאורה אתה לא אומר את כל הפסוק, אז יוסף רוצה לומר שהם היו אומרים את כל הפסוק. בסדר, אתה מבין שהכוונה היא כל המקרא. אני שומע. השאלה היא האם את כל הפסוק, זה בדיוק איפה שיוסף ואני מסתפקים. ברור שהוא מזכיר שם השם. יוסף רוצה לטעון, בסדר, אז הוא מצטט פסוק שלם. אני חשבתי לא ככה. מי חשבתי? הוא לומד. כל פסוק זה לא פסקי משה, נן לא פסקינן. זה יפה כקריאת התורה, אבל כחלק מברייתא, כחלק מלימוד תורה, ברייתא שמצטטת פסוק, אז לא היה נראה מהסוגיה הזו, שהם היו אומרים את זה עם שם השם. אנחנו קראנו, יום שעמדת לפני השם אלוקיך. לא אמרנו שם השם, כי כמו שיוסף אומר, זה לא פסוק שלם. אבל לי נראה מהסוגיה, שהם כן היו אומרים שם השם כשהם לבדו. אני לא יודע. כמדומני שפעם ראיתי, או בתשובות של הרב שטרנבוך, פעם אני ראיתי איזושהי התייחסות לזה. אני כבר לא זוכר איפה. פעם, באמת, הרבה זמן זה הפריע לי, והיה רשום לי בסיכומים שלי, שמפה יש עוד מדרש אחד, יש עוד מקום אחד שיש לי ראייה שהם היו, שהם כן היו אומרים שם השם, שהם היו, היה להם ציטוטים בגמרא, ולמה זה השתנה, אני לא זוכר, ראיתי תשובה, אני חושב מאחד מאחרוני זמנינו, אולי באיגרות, אני חושב פעם ראיתי איזו התייחסות, לא יודע. רבי יוחנן הסנדלר תלמידו של רבי עקיבא, משום רבי עקיבא אומר, כללית משום הכוונה היא שהוא לא שמע את זה ישירות, לא ייכנס למדרש כל עיקר. שלא ידון במדרשים, כי מדרשים כל הזמן מצטטים פסוקים, ואנחנו לא רוצים שהוא יעסוק בפסוקים עם שם השם. ואמרי לה, לא ייכנס לבית מדרש כל עיקר, שבכלל, זה לא התפקיד שלו עכשיו, עד שהוא מגיע למקווה. רבי יהודה אומר, וזה עיקר הציטוט שלנו, מי זה רבי יהודה הזה? זו שאלה נהדרת, אוי אתה מתוק מדבש. בוא נשאיר את השאלה הזו באוויר עכשיו. רבי יהודה אומר, שונה הוא בהלכות דרך ארץ. לכאורה זה רבי יהודה של המשנה. ככה נראה מהסוגיה. נתנאל, אני מקבל את דבריך בעבר הבא, ובכל זאת אומר, בוא נמתין ונחזור לדיון עוד דקה. מעשה ברבי יהודה שראה קרי. טוב, איך כולם ידעו? לא יודע. והיה אולי כי אז הם הקבידו על תומה וטהרה, אז הוא היה צריך לומר להם לא לגעת ולא לאכול תוכן שהוא אוכל. והיה מהלך על גב הנהר. מעניין שהוא לא מהיר ללכת לטבול. אמרו לו תלמידיו, רבנו שני לנו פרק אחד בהלכות דרך ארץ, יכול להיות שהוא רצה להגיע למקום שהמים היו יותר נעימים. ירד וטבל ושנה להם. אמרו לו, לא כך לימדתנו רבנו, שונה הוא בהלכות דרך ארץ? הגיוני, כן.
זה כנראה רבי יהודה שאנחנו דנים.
מה?
זה רבי יהודה שאנחנו דנים.
יפה, יפה, מסכים איתכם. ובכל זאת, עוד רגע נחזור לשאלה. נכון, נכון, נכון. אמרו, הוא אמר רגע, ירד, טבל, התלבש.
זה לא בתוך שנייה, בגלל זה...
נכון. כן. עכשיו, לכאורה הם גם ידעו שהוא היה תמי קרי. זה לא סתם שהם ביקשו לחות דרך ארץ, הם קיבלו שעל ידי זה הם יחסכו את ההמתנה עד שהוא טובל. אמר להם, אף על פי שמקל אני על אחרים, מחמיר אני על עצמי. אז קודם כל תזכרו את הגמרא הזו. כי יש שיטות בראשונים. לא הבנתי מה אתה אומר. אבל הוא לא סבר את זה, את ההבדל בין ללמוד ללמד. יש מחלוקת ראשונים מה פירוש המשנה עשה תורתך קבע. יש ראשונים שאומרים שאל תפסוק ככה לאחרים מאחרת לעצמך. אפילו להקל לאחרים להחמיר לעצמך. מה הם יעשו עם הגמרא הזו? אז כשתגיעו לשם לפרקי אבות, תזכרו שראיתם גמרא כזו שצריך עיון. תניא, רבי יהודה בן בטרה היה אומר, נשמע כמו פרקי אבות, אין דברי תורה מקבלים טומאה. היה אומר באופן תדיר. בסדר. לא שמעתי מי המייקר זה פשט. לא שמעתי מי המייקר. אם תראה לי בפנים, אז נראה מי אומר את זה. אני לא יודע. אני מכיר בראשונים מה שאני אמרתי. היה אומר, היה רגיל לומר. אין דברי תורה מקבלים טומאה. מעשה בתמיד אחד שהיה מגמגם למעלה מרבי יהודה בן בטרה. יש אומרים שמגמגם הכוונה היא שהוא קרא בצורה לא ברורה. יש אומרים שמגמגם הכוונה היא שהוא דילג כל פעם ששם השם היה מופיע בלימוד. זה שיטות בראשונים. מה זה מגמגם פה?
מה זה במעלה?
אוקיי. הכוונה היא הוא עמד כתלמיד. שרפים עומדים ממעל? לא. או יפה. מגמגם למעלה מרבי יהודה בן בטרה. אמר לי, בני פתח פיך ויעירו דבריך, שאין דברי תורה מקבלים טומאה, שנאמר הלכות דברי כאש נאום השם. מה אש אינו מקבל טומאה? אך דברי תורה אינן מקבלים טומאה. אז הבית יוסף מביא לנו רשב"א, שאומר שמהגמרה הזו אנחנו רואים, שלפי רבי יהודה בן בטרה, אני גם לא צריך תשעה קבין, אתם ראיתם את המשך הסוגיה. אז יש מחלוקת ראשונים, יש מחלוקת עד הגאונים, האם צריך תשעה קבין? בטלו על לטבילותה, מה עם הנטילותה? מה עם הנטילת מים? אז הרשב"א רוצה לומר, שמפה אנחנו רואים שלא צריך כלום, וככה הרמב״ם אומר, כולם נהגו בימיו, וכשבטלו את הטבילה, בטלו כרבי יהודה בן בטרה, גם את התשעה קבים, והרייבד מביא ירושלמי, שירושלמי דן, למה בכלל צריך לאסור תשמיש, הרי אסור רחיצה, ואיך שייך שיהיה תשמיש בלי רחיצה, משמע שבא, אז הירושלמי עונה, כי כבר לא צריך רחיצה. אז הרייבד אומר, מה אתה רואה מהירושלמי? שלא צריך לקרי, לא צריך רחיצה, לא בתשעה קבים ולא במקווה. אין, זהו. הירושלמי נוקט, אין שום רחיצה שצריך.
הרב, לגבי המגמגם, רש"י אומר שהוא היה בעל קרי.
כן.
אז בשביל מה צריך דווקא דוגמה של מגמגם? הרי כל אחד היה יכול להיות. למה דווקא מגמגם?
לא, הכוונה היא בגלל שהוא היה קרי, אז הוא קרא בצורה לא טבעית. באופן רגיל הוא היה מדבר רגיל, בגלל שהוא היה קרי אז הוא היה, הוא גמגם או הוא דילג על ההזכרות או הוא קרא במרוצה.
איך רבי יהודה יצא מנקודת הנחה שהוא בעל קרי?
אני אומר, בימי הם עוד נזהרו בתארות, אז כולם ידעו כשמן דם היה תמי.
הוא הבין מזה, כי יש את הברית שאומר, אתה קורא בתור נפנה של בעל קרי, אינו מפסיד בזה, אלא מגלגם מקורה על זה שאומר לו.
אז מה יוצא לנו פה? רבי יהודה בן בטרה אומר אין דברי תורה מקבלים טומאה, ואנחנו להלכה נוקטים כרבי יהודה בן בטרה. אז אני שאלתי את עצמי כשלמדתי את הסוגיה, שאלתי את השאלה שיוסף שאל. אני יודע שסתם משנה, סתם רבי יהודה במשנה, אז רבי יהודה ורבי אלי, אני מבין את זה. אבל האם יש אפשרות לומר שהרבי יהודה במשנה שלנו הוא רבי יהודה בן בטרה? כי אם לא תאמרו ככה, נוצר מצב שההלכה נפסקת בניגוד לסתם משנה שלנו, בניגוד לרבי יהודה במשנה שלנו, אנחנו נוקטים הלכה כתנה שמופיע בברייתא ולא כתנה שמופיע במשנה שלנו. אין לי תשובה על השאלה הזו. אבל אז, אם נאמר ככה, אז יוצא שהסוגיה מתלבשת מאוד יפה.
רבי יהודה בן
בטרה היה תנא. תראו, זה לא מסתדר גלעת, צריך לעבוד. אני לא אוהב את הפשט הזה, אבל יש בו צד שהוא הווה אמינא אצלי, הוא הווה אמינא לא חזקה, כי הגמרא, אז צריך להסתדר עם זה שרבי יהודה אמר שונה ובהלכות דרך ארץ. נכון, אז לא רק דרך ארץ, זה לא מסתדר, צריך לעבוד על זה. השאלה אם יש בזה כיוון, אני לא יודע, אני לא היה לי מספיק זמן לשבת על זה, אבל גם שאלתי את עצמי אם שייך כזה פשט. על פניו זה לא מסתדר, על פניו זה לא מסתדר, אני מודה, על פניו זה לא מסתדר. צריך לשבת לראות אם יש דרך להכניס את זה, כי אחרת נוצרנו מצב הלכתי מוזר שאנחנו להלכה לא הולכים ממף דעה במשנה. זה קורה, אבל זה מוזר. זה לא, לכתחילה אנחנו לא מחפשים מצב כזה. עכשיו, יש פה עוד נקודה מעניינת. אנחנו מביאים את רבי יהודה בן בטרה, שעוד ארבע שורות נראה שההלכה היא כמותו. אבל הסוגיה לא נעמדת. הסוגיה ממשיכה להתעסק בכל מיני פרטים של טבילה לקרי. והשאלה היא למה? למה המוראים מתעסקים בדין שלכאורה אמרנו שהדין הוא לא ככה? אז אנחנו צריכים קודם כל להכיר בשאלה, ועם הזמן...
לא היה ברור כל כך שהדין הוא לא ככה.
או, אז זה מה שנצטרך לראות. יפה. יפה אתה אומר שי. נזכיר דבר אחד, אם כבר הזכרת את זה, שהרב הייגון אומר, הגמרא לא מכריעה לנו בסוף, היא לא סוגרת את כל הפינות. אז אנחנו נצטרך ללך לפי המנהג, המנהג יקבלנו את ההלכה. וכולם יודעים, אומר רב הייגאון, עריף הראש מביאים את רב הייגאון, כולם יודעים שהאנשים לא מעיזים להתפלל בלי לרחוץ מהקרי שלהם. אין כזה דבר, כולם הולכים לטבול לקרי. לקריאת שמע קוראים שמע בלי לטבול, אבל לתפילה אין כזה דבר, כולם דואגים לטבול. ובימי הרמב״ם, הרמב״ם כבר כותב לנו, המנהג הפשוט בכל עם ישראל שאף אחד לא תורח לטבול לצורך קריאת שמע או תפילה, אז רואים שהמנהג השתנה. אז מה שאתה מציע שי זה 100% קולה. אנחנו רואים שבכמה מאות שנה בין רבי לרמב״ם הדברים השתנו. אפילו יש מכתב מפורסם שהרבנים תקפו את הרמב״ם, איך אתה מעיז להתיר את התבילה של בעלי קרי, והרמב״ם עונה להם ואומר להם, רבותיי, מימי לא פספסתי את התבילה לקרי, אני אישית טובל, אלא אם כן אני חולה, אני חולה ומקר, אז אני לא, אבל אני כתבתי חיבור הלכתי וההלכה היא שמותר, אז אני לא מכניס מידת חסידות. אז אתה 100% על הכיוון. מה? לא, זה מידת חסידות. אנחנו עוד רגע, תנו לנו לראות את ההשתלשלות של ההלכה, ואז נצטרך לדון איך שייך מידת חסידות. אם אני לא חייב, אז מה העניין?
יש פה רב פאפה, רב מונה,
בואו נלמד את זה עכשיו. בסדר. אומרת הגמרא, אמר מר, אנחנו בברייתא אמרנו, מציע את המשנה בינו מציע את הגמרא, מסייע ליל רבי אלי, דאמר רבי אלי מר וחה, רשי אומר למחוק את המסייע ליל רבי אלי, אמר רבי אלי מר אחה בר יעקב משום רבינו, משם רב, אז זה לא רבי אלי התנה, היה רבי אלי אביו של רבי יהודה ברבי אלי התנה, זה רבי אלי המורה שאומר משום רב, הלכה, זאת אומרת פסיקה של רב, אנחנו בבעיות, יש לנו פסיקה של אמורה, כבד, משקל, הלכה כרב ביסורי, מציע את המשנה ואינו מציע את הגמרא. זאת אומרת, הגמרא כתנאי, הפסיקה הזו של רב, היא מחלוקת תנאים, מציע את המשנה ואינו מציע את הגמרא דברי רבי מאיר, רבי יהודה בן גמליאל אומר משום רבי חנינא בן גמליאל, זה וזה אסור, ואמר לה זה וזה מותר, זה וזה אסור כרבי יוחנן סנדלר, מאן דאמר זה וזה מותר, כרבי יהודה בן בתרא. אוקיי? אז אנחנו רואים שהדברים לא ברורים, כמו ששי אומר, לאורך כל הדורות. אמר רב נחמן בר יצחק. זו פסיקה, זה אחד מהמקומות שאתם רואים בשס, שלוש שורות שמשפיעות על כל ההלכה. נהוג אלמה כהני תלת סבי. אז קודם כל המשפט נהוג אלמה צריך ביור. זה הלכה או זה לא הלכה? מה זאת אומרת נהגו? מי קובע את ההלכה בעם ישראל? זו שאלה הלכתית, יש לך מחלוקת תנאים.
כולם נהגו ככה, זה כן הלכה.
גם
בישראל
כאלה. זה צריך ביאור. יש פה אריכות בכל הראשונים, יש דיון איך הציבור יכול לקבוע הלכה. אם נפסק הלכה, אם עזרא עושה תקנה, עברו 500 שנה, פתאום נהוג אלמה? אז אם אתה אומר כמו שי היקר, אף פעם לא היה דבר ברור, אוקיי, אז עוד רגע נסביר, אבל צריך להבין שזה בעייתי. מה זאת אומרת נהוג אלמה? איך הם קובעים הלכה? זה גם
יכול להיות שזה היה הלכה, אבל הוא ביטא את זה כמשהו שנהוג.
אני שומע, בוא לאט לאט, בוא נראה.
אבא, הרב שמעת אומר לפעמים שאם יש הלכה שהיא לא תקפה, היא לא נוחה, כאילו לא הגיונית, אפשר לשנות אותה כאילו במסגרת ההלכה, כן?
לא, אז ממש לא.
תקנה שהיא כבר לא הגיונית, אז אפשר לשנות אותה במסגרת ההלכה.
זה ממש לא. אז אומר לנו רבנו יונה פה, אילו הייתה תקנה, אז גם שזה כבר, הציבור לא יכול לעמוד בו. או דבר אחר, צריך ביטול של תקנה, צריך בית דין אחר לבטלו. יכול להיות שהבית דין לא צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין, אבל הוא צריך לבטל. הכסף משנה, הרמב״ם אומר שיש פה שתי נקודות. נקודה אחת, התקנה לא פשטה בכל עם ישראל. כשחכמים היו עושים תקנה, אז התקנה רק הייתה מקבלת תוקף, זה רמב״ם אחר, אבל התקנה רק מקבלת תוקף כשעם ישראל קיבל את זה. אם עם ישראל לא קיבל את זה, זה לא קיבל תוקף. אומר הרמב״ם, כמו רבן יונה, שלב א', לא פשטה תקנה בעם ישראל. זה אף פעם לא התקבל בציבור. זאת אומרת, עוד לא היה לזה תוקף של תקנה. אילו היה לזה תוקף של תקנה, הייתי צריך בית דין אחר לבטלו. וגם, אין כוח בציבור לעמוד בה. מסביר הכסף משנה שלפי הרמב״ם, התקנה התפתלה מעצמה בגלל שהציבור לא קיים אותה. זאת אומרת, יש לנו כלל, כשחזל עושים תקנה, יש לנו כמה שנים של מדד, התקבל בציבור או לא התקבל, ובגלל זה בשנים הראשונות לא מגלים את הטעם לתקנה. כי אם כולם היו מבינים למה גזרת המוקצה, אז כל אחד היה אומר, לא נראה לי. אז לא מסבירים. חזל אמרו, אסור. עכשיו שמע בקולם. תופס או לא תופס? אנחנו רואים שמאי ואילן ניסו להתקין נטילת ידיים. לא שמעו בקולם. אף אחד לא רוצה לטול ידיים. איי, הרבנים אמרו, לא רצו לשמוע בקולם. עבר כמה זמן, התלמידים שלהם באו ועשו תקנה של נטילת ידיים. עד היום אנחנו נוטלים ידיים. אבל זה לקח זמן, הציבור לא היה מוכן לקבל את זה על ההתחלה. מה? או?
איך לציבור יש כוח לא להקשיב לרבנים?
אז אני שמח שאתה לוקחתן לגלישה הזו. פה אני אספר לך סיפור. ומהסיפור הזה נבין הרבה כללים בהלכה. לפני אולי 15 שנים, משהו כזה. כן, לפני כ-15 שנים. היו יהודים שהתחילו לפתח צבע בציצית וקראו לזה תחילת. ואני הלכתי לשמוע את ההרצאות שלהם, לראות איך הם עושים את זה, וחזרתי לרב אברום זצ"ל, ובאתי אליו עם מה שאני הבנתי מתוך סוגיה, ושאלתי אותו האם לשים תחילת. זה אמר לי לא. אז שאלתי אותו למה, הוא אמר אין מסורת, מי אמר לך שזה תחילת? אמרתי כן, אבל זה לא מעכב, מי אמר שזה לא מזיק, אז למה לא? אז הוא אמר לי סיפור, ששאלו את החזוניש, האם לשים את התחילת של הרבי מרודזין? אז חזוניש אמר לא. אז שאלו אותו למה לא, הרי זה לא מזיק, לא הפסדת כלום אם זה לא התחילת, מקסימום אתה באותו רמת, עשית מצווה ציצית בלי מצווה תחילת. אז חזוניש ענה עם סיפור. חזוניש סיפר שבעיירה שלו היה אדם משוגע. האדם משוגע הזה היה לוקח משקפיים את המסגרת, בלי הזכוכיות, לובש אותם ומסתובב בעיירה. אז היו אומרים לו, חיים, המשקפיים, זה לא עוזר לך. אז חיים היה מסתכל עליהם, אבל זה לא מזיק, זה לא מזיק לאף אחד, נכון? זה לא מזיק, נו, אז מה, אז אני אשים מסגרת. אז החזוני שמע אותו דבר, התחילת של הרבי מרודזין. לא מזיק כמו המשקפיים של חיים. לא מזיק, אין בעיה. זאת אומרת, הם לא החזיקו זה בכלל. אז רב אברום, אני חושב הראשון ששאל את השאלה, התקבצו שם איזה 30-40 אנשים סביבי, בסביב רב אברום, כולם שמעו שאני שואל שאלה מעניינת, אז היה שם קהל ענק סביבנו, ורב אברום אמר, זה לא יתקבל בעם ישראל, ואין מסורת, ואל תשים. אז אמרתי, מה זאת אומרת זה לא יתקבל בעם ישראל? אז הוא אמר לי, תשמע, יש פוסק, הפוסק הכי גדול בכלל ישראל, זה כלל ישראל. זה הפוסק הכי גדול. והקדוש ברוך הוא מכוון את כלל ישראל ואת ההלכה, שההלכה תהיה בצורה שהיא צריכה להיות. אנחנו מאמינים שבשורה התחתונה, מה שצריך להיות, בא לידי ביטוי בכלל ישראל, ויש יד מכוונת. אז אתה, אל תיבש תחילת. רגע, לא. אז אמרתי, אז מה הרב אומר לי? אז אני לא יודע אם הכרת את רב אברום, אבל היה כזאת תקיפות עם חן. אז הוא פנה לאנשים סביבי, הוא אומר, תראה לי את הציצית שלך, תראה לי את הציצית שלך, תחיל להצביע לכל אחד, לתפוס את הציצית, אמר לי, אתה רואה שאין פה תחילת? אתה רואה שאין פה תחילת? תפסתי איזה אחד אחרי השני, תפסתי את הציציות, ואמר לי, אתה רואה? אז אל תיבש. ואמרתי לו, אבל מה יקרה? איך זה ישתנה? הוא אמר, הקדוש ברוך הוא מכוון את כלל ישראל. אמרתי לו, ועם עוד 25 שנה אני אראה סביבי שאנשים נופשים, הוא אמר לי, אז גם אתה תלבש, כי עם ישראל הוא הפוסק, לא אני. אני אומר לך ככה, אבל אם עם ישראל מחליט אחרת, אז זהו. אז זה כלל מאוד חשוב בהלכה. שמצד אחד, חכמים עושים תקנה, מצד שני, לעם ישראל יש כוח בטו. החכמים אומרים, תעשו. אבל בשורה התחתונה, האם זה יזכה לסייעתא דשמיא שזה יתקבל בציבור, או באיזשהו מקום אמרו לא? זו שאלה גדולה. תראה, בימי עזרא באו ואמרו, אסור להשתמש בכלים, גזרו מוקצה עד הרמה שאל תשתמש בכפית ומזלג בשולחן שבת. והצליחו, הציבור שמע בקולם. הלל ושמיים מנסים לגזור נטילת ידיים ולא שומעים בקולם. לך תסביר את זה. אחר כך החכמים לאט לאט הקלו במוקצה עד שהגיעו למוקצה של היום. אבל בהתחלה הציבור עשה ביזנס בשבת. אז הם היו צריכים ללכת כסח. אז הם נכנסו ואמרו אסור להשתמש במזלג בשבת. מתוך זה לאט לאט הקלו עד שהביאו את מוקצה לב שזה היום. איך הם הצליחו והם לא הצליחו? הם עושים תקנה שאתה לא מבין אותה, והם עושים תקנה קלה ואף אחד לא שומע בקולם, יש סייעתא דשמיא, מה יתקבל מתי?
אז יש כוח לציבור לשנות את המוקצה?
היום כבר לא, ברגע שזה יתקבל, זה מה שהרמב"ם אומר. אם זה היה מתקבל בימי עזרא, אז הציבור כבר לא יכול לבוא במנהג ולשנות את ההלכה. ברגע שתקנה דרבנן התקבלה, אז הציבור כבר לא יכול לשנות, בית דין צריך לשנות. אלא מה, יש לנו כלל שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול מהם בחוכמה ומניין. ואם התקנה לא פשטה בגלל סיבה אחרת, לא בגלל שאין הציבור יכול לעמוד בה, אלא בגלל סיבה אחרת, אז צריך בית דין אחר לבטל, אבל גם בית דין קטן יכול לבטל. אבל זה מה שאתה אמרת, זה כבר לא רלוונטי, אז זה תלוי איך הם כתבו את התקנה. לפעמים הם כותבים את התקנה בצורה שהטעם הוא חלק מגוף התקנה, ואז בטל הטעם, בטלה התקנה. לפעמים הם לא כותבים את זה כחלק מגוף התקנה, ואז גם שבטל הטעם, התקנה עדיין קיימת. תהיתי, זה תלוי איך הם עשו את התקנה. אז הם לא חלק מהמניין, אנחנו לא מתחשבים בהם, כי הם לא מקיימים כלום. אז הם לא יהוו משקל על קיום תקנה או לא קיום תקנה, הם גם שבת לא שומרים. אז מה עכשיו הרמב״ם על פי זה מסביר? אתה דיברת אליי רגע? יפה, הוא עונה לך מגמרה. עכשיו, לפי הרמב״ם, בגלל זה אנחנו רואים שדורות מאוחרים של המוראים עדיין טובלים, ודנים מתי חייבים לטבול. זה כל המשך הסוגיה שלנו בעצם. הרי אם יש לנו פה הכרעה שלא צריך לטבול, אז למה המשך הדיון? למה אני צריך עוד דף שדן תשע קבין או לא תשע קבין? כי בעצם התקנה לא בטלה. התקנה אף פעם לא התקיימה, אבל היא גם לא נתבטלה. אז בגלל זה, מאחר ולא היה לה ביטול על ידי בית דין, אז תקנת עזרא עוד קיימת. עזרא עשה תקנה, הציבור לא עמד בה. אז ממילא היא לא מחייבת את הציבור, אבל עצם התקנה עדיין קיימת לפי הרמב״ם. ובגלל זה, אז המוראים דנים, אם אני רוצה לקיים את התקנה, מידת חסידות, אני כן יכול לעמוד בה, יש לי מה לקיים, אני לא סתם ממציא. התקנת עזרא במקומה עומדת. היא לא תפסה את התאוצה של תקנה. את הכוח של תקנה היא לא קיבלה. מאחר והציבור לא יכל לעמוד בה, והיא לא התפשטה. לא, זה לא היה תקנה זמנית.
אז בעצם, כל הגמרא שלך הזו, כי הדין לא ביטל אותה, אבל זה עדיין לא נכנס לתוקף.
אז זה לא מחייב, אבל יש עניין. זאת אומרת, התקנה כאילו עומדת באוויר. אז לפי הרמב״ם, זה למה שהרמב״ם עצמו טבל, יש עניין כן לטבול. אבל זה לא מחייב, אין תקנה. מי שרוצה זה מידת חסידות. הטור, הבית יוסף, קוראים לזה חומרה יתירה. אבל הרמב״ם ככה סובר.
מוזכר שם גם את תקנות יהושע, אז שם זה דווקא כן היה זמני, לא?
יש ויש. היו שהיו זמני, היו שלא היו זמני. יפה, חבר'ה, לא ידעתי שאני לומד עם כאלה בקיאים. זה מושך לי מבבא קמא, זה מסנהדרין, ביי. טוב, אמר רב נחמן בר יצחק, נהוג אלמה, ועכשיו הרחבנו מה המשקל ההלכתי של הנהוג אלמה הזה, כהני תלת סבא, כמו שלושת הזקנים הללו, כרבי אילאי בראשית הגז, כרבי יושיה בקיליים, כרבי יהודה בן בתירא בדברי תורה, כרבי אילאי בראשית הגז דתניא. רבי אליי אומר, מה זה ראשית הגז? מה זה ראשית הגז? ראשית גז צונחה תיתן לו, מה? שנותנים לכהן את הגזיזה הראשונה שגוזזים את הצון. בסדר. אז ישנו מצווה דורייתא, ועל זה אומר רבי יהודה, רבי אליי אומר, ראשית הגז אינו נוהג אלא בארץ. כך פוסק הרמב״ם, והשולחן ערוך. והטור והרמה אומרים לנו שמדורייתא ראשית הגז נוהג אפילו בחוץ לארץ. אלא שלא נהגו כן. איך הבינו הטור והרמה את המשפט הזה של הגמרא נהו גלמה? נהגו, אבל זה לא הלכה. כן? עכשיו, אומר לנו ערוך השולחן, תלמדו את הגמרא, תלמדו את כל הפוסקים, אתם תראו שראשית הגז נוהג בזמן הזה. אין שום היתר לא לנהוג ראשית הגז בזמן הזה. אבל מה נעשה שבארץ ישראל בזמן הזה, אומר ערוך השולחן, לא נוהגים ואין שום טעם וריח לדבר? אומר, המבטלים מצווה דאורייתא. עכשיו אני לא יודע מה קורה היום. לא יודע, צריך לדבר עם אנשים שמגדלי צאן. ערוך השולחן אומר, אין שום טעם להיתר. כמדומני שיש רש"י באיזשהו מקום שדן בזה. פנהוג אלמה. רש"י בשבת. בסוגיה שנקית תרי... נו, יש לנו פה גמרא שבת? לא נזכרתי עד הרגע איפה הרש"י הזה. עד מאוחר בערב, אתה יכול להתקשר. בעבר הם היו פתוחים על משהו כזה, 9-10, כן. אבל אתה יכול להתקשר, מה שומעים בספר טלפונים. אז יש רש"י, הגמרא בשבת מספרת שרב חיסדא נא ונא כתרי מתנתא דתורה. היו לו שני מתנות כהונה, נתנו לו לחיים, הוא היה כהן, והוא אמר, מי שיבוא ויאמר לי ממרה בשם רב, אני אתן לו אותם. אז בא אחד מהמוראים, אמר לו והוא נתן לו אותם. אז רש"י אומר, מה זה נתנו לחיים לכהן? אז רש"י אומר, כן. אבל בזמן הזה, כמו שנהוג כרבי אלי בראשית הגז, ככה נוהגים גם כן במתנות כהונה, אבל לא נותנים. אז רש"י שם גם צריך עיון, מה הולך פה? הוא אמר את זה לגבי ראשית הגז, רש"י מרחיב את זה שם לעזרה לחיים וקיבה. בסדר, בקיצור, הסוגיה הזו היא בסיס מאוד 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 חשוב לכל הסוגיות האלה של מתנות כהונה בבהמות בזמן הזה. שרבי יושע בכליים כדכתיב, לא תזרע כמך כליים, רבי יושע אומר, לעולם אינו חייב עד שיזרע חיטה, שורה וחרצן במפולת יד. זאת אומרת, אל תשים כליים בתוך הכרם, אתה צריך גם כליים, חיטה ושורה, וגם כרם, גם החרצן של הענבים, זה כליים דאורייתא. עכשיו, הרמב"ם מהשולחן ערוך אומרים, מה זאת אומרת לעולם אינו חייב? הוא לא חייב מלכות, אבל איסור לזרוע, יש איסור זריעה לזרוע תבועה או ירק בצד הכרם, ואם הוא זורע אותם הם נאסרים בהנאה, רק שהוא לא מקבל מלכות. זה שלעולם אינו חייב, הכוונה היא, הוא לא ילקה, הוא לא חייב מלכות, עד שיזרע חיטה שורה וחרצן מפול יד. אבל כן, איסור יש. רבי יהודה בן בתרא ודברי תורה, דתניא. רבי יהודה בן בתרא אומר, אין דברי תורה מקבלים טומאה, כי עתה זעירי אמר, בטלוה לטבילותה. אז ישנו פה שוב, מה זה בטלוה? זה כבר לא נהוג אלמה, זה בטלוה. זה הרמב״ם, זה בטל, אני לא צריך בית דין לבטל את זה. מבחינה הלכתית זה בטל, אין שום, יש עניין, אבל אין חיוב. ואמרי לה, אני רוצה לסיים בזמן, תסלח לי, נדבר אחר כך, ואמרי לה, בטלו על אנטילוטה, מנד אמר בטלו על אטבילוטה, קרבי יהודה בן בטרה, מנד אמר בטלו על אנטילוטה, כעד רב חיסטה לה, את המנד מעד הרמיה, בעידן צלוטה, וזו הסוגיה שלמדנו לפני כמה דפים, על העניין של נטילת ידיים לתפילה, שמצד אחד יש חיוב ליטול ידיים לכל התפילות, מצד שני, לא רצו שאתה תרדוף אחרי המים, ובגלל זה תבטל מתפילה בציבור. אז יש חיוב לחזר אחרי מים, אמרנו עד מיל, ליטול ידיים כמו שצריך לצורך כל תפילה, שחית מנחה וערבית. לאחורה ולקדימה. יפה. לאחורה ולקדימה, שלוש מיל קדימה, מיל אחד אחורה, יפה. אז ככה, אנחנו להלכה נוקטים שזה, הסוגיה הזו שבטלו על אנטילוטה, היא זהה עם הסוגיה ההיא, משלימה את הסוגיה ההיא. ככה תוספות שם כותב, וככה אנחנו נוקטים גם להלכה. שקויח.